השיעור היום מוקדש לזכותה ולשלומה של הילדה היימנוט אמונה בת בנצ'י קסאו בת 11 שנלמה ממקום מגוריה בצפת לפני שנתיים בתצעין באדר ועד היום לא נדעו עקבותיה. נודה לכם תלמדו לזכותה ולזכות המשפחה. להבדיל, השיעור מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, רבי יקותיאל יהודה בן רבי יעקב, זכר צדיק לברכה, שלח לעולמו בי"ז אדר, ולעילוי נשמת אברהם בן יחזקאל פניגשטיין, זיכרונו לברכה. נודה לכם תלמדו לעילוי נשמתם. ולהבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל להלל בן רבקה, שיזכה ללמוד דף יומי עוד שנים רבות. נודה לכם תלמדו לרפואתו, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף נון ג' במסכת מנחות. נתחיל בתחילת פרק כל המנחות באות, בעמוד הקודם, ונסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שהמנחות צריכות להיות מצה ולא חמץ, ונראה את המקורות לזה. בחלק השני, בדרך אגב, נראה קצת אגדתה שקשורה לרבי פריידה. אז החלק הראשון אומר את המשנה, כל המנחות באות מצה. כלומר, כמעט כל המנחות אסור שהם יהיו חמץ, אלא צריך מצה, חוץ משני יוצאי דופן שעליהם נדבר מחר. זה מה שכתוב במשנה. ובחלק הראשון, רבי פריידה מחפש את המקורות לזה, ונראה לגבי זה שני סעיפים. הסעיף הראשון זה ששואל רבי פריידה את רבי עמי, מה המקור לזה שהם צריכים להיות מצה ולא חמץ? עכשיו, בהתחלה רבי עמי אומר, זאת אומרת, מה המקור? יש מנחות שזה כתוב בהם במפורש, למשל בויקרא ב' פסוק ה', ואם מנחה למחוות וכו', מצה תהיה, או למשל בפסוק ד' שם, לגבי מאפי תנור, גם כתוב, חלות מצות וכו', מצות משוחים בשמן, כלומר, יש מנחות שזה כתוב בהם, ובמנחות שזה לא כתוב בהם, אז יש לנו פסוק כללי בויקרא ו', פסוקים ז' עד ט', כתוב, זאת תורת המנחה וכו', והנותרת ממנו יאכלו ארון ובניו, מצות תאכל. אז מה אתה שואל מה המקור? זה מפורש בתורה. אלא מסביר רבי פריידה, נכון, זה שצריך לכתחילה זה מפורש בתורה, אבל כידוע בקודשים שבשביל שדין מסוים יהיה לא רק מצווה לכתחילה, אלא יעקב, אז התורה צריכה לכתוב את זה פעמיים. אז בעצם השאלה שלו היא איפה זה כתוב עוד פעם בשביל לומר שזה לא רק מצווה, אלא זה מעקב, ולגבי זה נראה שתי תשובות. תשובה אחת, אומר רבי עמי, זה כתוב פסוק אחד אחרי מה שהרגע קראנו, אנחנו קראנו את פסוקים ז' ט', בפסוק י' כתוב, לא תאפה חמץ. אז הנה, יש לנו עוד פסוק שאוסר שזה יהיה חמץ, מכאן שזה מעכב. זה מקור אחד, אבל עם המקור הזה יש לנו שתי בעיות. בעיה אחת זה שהמקור הזה לא אומר שצריך שיהיה מצה, אלא רק אומר שאסור שיהיה חמץ. והבעיה היא שיש מין מצבי ביניים שאפשר להגדיר בצק מסוים כלא חמץ, אבל עדיין הוא גם לא מוגדר כמצה. וממילא אם זה המקור שלנו, אז את אותם מצבי ביניים זה לא יעשור, כי הם לא חמץ. הם גם לא מצה, אבל הם לא חמץ. אלא אנחנו צריכים מקור שלא רק אומר שזה לא חמץ, אלא גם אומר שזה כן מצה. עכשיו, מה הם אותם מצבי ביניים? אז רב חיסטה מביא אחד ורב נחמן בר יצחק מביא את השני. רב חיסטה מדבר על סיעור, שימו לב זה לא סיעור אלא סיעור, שזה מצב ביניים בין מצה לבין חמץ, כי הרי הקמח לא מחמיץ בבת אחת. אלא יש לו כמה שלבים, הגמרא בפסחים ממחת אומרת שבהתחלה מחשיפים פניו, אחרי זה יש סדקים וזה נקרא כקרני חגבים, ויש המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה איך להתייחס לכל שלב. רבי מאיר מחמיר פעמיים, הוא אומר שכבר כשהחשיפו פניו זה נקרא סיעור, והוא אומר אמנם אין בזה קראת, אבל יש בזה לב, כלומר זה חמץ מהתורה, ואילו בשלב הבא של קרני חגבים זה כבר חמץ ממש עם קראת, זה רבי מאיר. רבי יהודה מקל פעמיים, כי הוא אומר א', כשהחשיפו פניו זה עוד לא חמץ בכלל, זה עדיין מצא, אלא רק בקרני חגבים, אז זה נקרא סיעור, והוא גם מקל שסיעור בכלל לא מוגדר כחמץ מהתורה, ואפילו לב אין בו. זה שם בפסחים, עכשיו חזרה אלינו שאנחנו מחפשים מצבי ביניים, אז לפי רבי מאיר זה לא מצב ביניים, סיעור זה חמץ מהתורה, אבל לפי רבי יהודה שסיעור זה לא חמץ מהתורה, אבל מצד שני זה גם לא מצא, אז זה מצב ביניים אחד, שסיעור זה לא חמץ, אבל גם לא מצא, ואסור להביא אותו כמנחה, וכאמור אנחנו חפשים מקור שגם זה אסור, זה מצב ביניים אחד. מצב ביניים שני, זה רב נחמן בר יצחק מביא, וזה לגבי חלות. כלומר, אם לקחו את הקמח וחלטו אותו, שמו אותו במים רותחים, זה עושה שהקמח לא יכול להחמיץ, אבל מצד שני זה גם כבר לא יוגדר כמצה, וגם בזה, ברוב המנחות, אסור להשתמש כמנחה. אומנם יש מנחות כמו מנחת חביתין, ששם כתוב במפורש רווחה, שאת זה אנחנו רוצים בדיוק את המצב ביניים הזה, אבל ברוב המנחות אסור, וכאמור, אנחנו מחפשים מקור לזה שגם מצבי הביניים אסורים. אז שוב, נחזור טיפה אחורה, אנחנו מחפשים מקור לזה שבמנחות אסור חמץ, אלא צריך דווקא מצה, וזה מעכב. את המקור הבסיסי כבר יש לנו, אנחנו בעצם מחפשים מקור נוסף, אז הצעה הראשונה הייתה מילה תאפה חמץ, והבעיה עם זה, זה שזה רק אוסר חמץ, אבל זה לא מכריח שצריך דווקא מצה, אלא אולי אפשר את מצבי הביניים. לכן, המקור הזה בעייתי, אומנם רבי עמי בהתחלה ניסה לדייק ולומר, לא תאפה חמץ, אלא מצה, אבל רב חיסדא ורב נחמן בר יצחק לא מקבלים את זה. לא. אולי זה לא תהפך חמץ, רק שזה ממש חמץ, אבל מצבי הביניים אולי בסדר. הפסוק לא כולל אותם. בקיצור, המקור הזה לא טוב למצבי הביניים. זאת הקושייה הראשונה על המקור הראשון, כשבעצם חיברנו כאן שתי קושיות של רב חיסדא ורב נחמן בר יצחק. הקושייה השנייה למקור הראשון זה של רבינה, בשליש העליון, זה שבלי קשר למצבי הביניים, הפסוק הזה פשוט תפוס. כי הוא בא ללמד שיש איסור לב בעצם הפעולה של אפיית המנחה כחמץ, וממילא עדיין אין לנו מקור לזה שאם מביאים מנחה כחמץ, זה גם פוסל, ולכן המקור הראשון נופל. לא לומדים את זה מלא תהפך חמץ, אלא משם כאמור לומדים את הלב, אלא צריך מקור אחר. וזה קצת מעלם צעמוד, אומרת הגמרא כדתניה, והיא לומדת את זה מפסוק שכבר הזכרנו. כאמור, בהתחלה הזכרנו שיש מנחות ששם כתוב במפורש שהם צריכים להיות מצה, והבאנו דוגמה אחת מויקרא ב' פסוק ה', והיא מנחה למחוות קורבנך וכולי, מצה תהיה. עכשיו, כאמור, לכאורה זה לא מספיק, כי זה רק הפסוק הבסיסי. אנחנו צריכים עוד פסוק בשביל לומר שזה מעכב, אבל אומרת הברייתא, זה בעצם כן מספיק, כי כתוב כאן מצה תהיה. המילה תהיה באה להדגיש שהיא חייבת להיות מצה, ובלי זה, זה מעכב. זה המקור שלנו, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה עוד שאלה של רבי פריידא מרבי עמי לגבי מקור לעוד דין, וזה שכמו כשעושים מצה לפסח, גם כאן לא מספיק שהתוצאה הסופית שזה לא חמץ, אלא גם יש מצווה חיובית לדאוג לזה שזה לא חמץ. כלומר, ללוש את הבצק כל הזמן, לא לעזוב לרגע, וזה דואג לזה שזה לא יחמיץ, והוא שואל מה המקור לזה. ובהתחלה הוא עצמו מציע שאולי פשוט נלמד את זה מפסח. בפסח לומדים את זה ושמרתם את המצות, אז אולי נעשה הגזרה שווה, שכמו ששם יש דין של מצה וצריך לדאוג לזה, אולי גם כאן, אבל אומר לו רבי עמי, לא, יש לנו כאן מקור עצמאי, וזה מאותו פסוק שהזכרנו הרגע בסעיף הקודם, ללמוד שזה מעכב, עונה הגמרא, לומדים את זה את שני הדברים. כי אם זה רק בא ללמוד שזה מעכב, אז לא צריך לכתוב מצא תהיה, אלא אפשר לכתוב מצא היא. גם זה מלמד שזה מעכב. למה כתוב תהיה? זה בא ללמד שחוץ מזה שזה מעכב, גם יש מצווה לדאוג לזה באופן חיובי שזה לא יהיה מצא, כי לומדים מהמילה תהיה שצריך לדאוג שהיא תהיה כך, החיה אותה, כל הזמן תלוש אותה, לדאוג שהיא תהיה מצא ולא חמץ, ועד כאן הסעיף השני. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, המקור לזה שהמנחה אסור לה להיות חמץ, אלא דווקא להיות מצה, וזה מעכב, ושצריך לדאוג לזה באופן חיובי, זה היה החלק הראשון. החלק השני, מכאן ועד סוף השיעור, הוא לגמרי בדרך אגב, כיוון שכבר הזכרנו את רבי פריידא, מביאים עוד סוגיית אגדתא שקשורה אליו, ונאמר אותה בארבעה שלבים. השלב הראשון זה שגמרא מספרת שפעם אחת נכנסו החכמים לרבי פריידא וסיפרו לו, יש פה איזה רב גדול בדלת שמחכה לך שקוראים לו רבי עזרא, שהוא סיפר שהוא הבן של הבן של רבי אבטולס ושהוא דור עשירי לרבי לזר בן עזריה, שהוא דור עשירי לעזרא הסופר, הוא נמצא בדלת. עכשיו רבי פריידא שומע את כל הייחוס הזה והוא שואל, למה צריך את זה? אם הוא תלמיד חכם בפני עצמו מעולה, ואם הוא גם תלמיד חכם וגם מיוחס גם מעולה, אבל אם הוא רק מיוחס והוא עצמו לא תלמיד חכם, אז למה להזכיר את זה? זה רק קטגוריה עליו שהוא צאצא לכאלה אנשים והוא עצמו לא תלמיד חכם. אז אומרים לו, לא, לא, הוא גם תלמיד חכם. ויופי, אז הוא אומר שיכנס אליי, והוא נכנס אליו, ורבי זרע רואה שרבי עזרא, האורח, נראה קצת עצוב, אולי כי הוא הבין שרבי פריידא לא מספיק מעריך את עניין הייחוס, אז בשביל לשמח אותו ולהראות לו שהוא כן מעריך את זה, אז הוא דורש לו דרשה. הוא אומר, כתוב בתהילים ט"ז, אמרת להשם, השם אתה, טובתי בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה. מה הכוונה? אז הוא דורש את זה כך. הוא אומר שבהתחלה כנסת ישראל אומרת להשם, אמרת להשם, השם אתה, אנחנו פרסמנו אותך בעולם, תחזיק לנו טובה. אבל אז עונה להם, זה לא אתם, טובתי בל עליך, אלא מי זה? הפסוק הבא, לקדושים אשר בארץ המה. זה אברהם, יצחק ויעקב, הם התחילו את זה, לא אתם. ובזה כאמור, רבי פריידא רצה להראות שגם הוא מבין כמה חשוב זה הייחוס, וכמה שבעצם ההורים של ההורים להם הגיעה הזכות, ולא לנו, והוא ממשיך את הפסוק, ואדירי כל חפצי בם, הם, אברהם, יצחק ויעקב, היו אדירים במעשם, ולהם מגיעה הזכות, כל חפצי בם, אותם אני רוצה. עד כאן הדרשה שאמר רבי פריידא לאותו אורח, רבי עזרא, זה השלב הראשון של האגדתא. השלב השני זה שכשרבי עזרא שומע את הדרשה של רבי פריידא, אז כשהוא שומע את הסוף לגבי ואדירי כל חפצי בם, זה פתאום מזכיר לו איזו דרשה שלו. או בעצם ארבע דרשות שלו, שזה לא ממש דרשה על פסוק, אלא מין משפט מגניב שבו הוא לוקח שורש אחד ומשתמש בו בשביל לתאר תהליך שלם של מאה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, נראה את זה ואז תבינו, אז כאמור ארבע דרשות. דרשה הראשונה, שהיא כאמור קשורה למילה אדיר, זה שהוא אומר ככה, יבוא אדיר ויפרה לאדירים, מאדירים באדירים. מה הכוונה? אז יבוא אדיר, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא אדיר, כי כתוב אדיר במרום השם, ויפרה לאדירים, אז אדירים כאן זה עם ישראל, כי כתוב ואדירי כל חפצי בם, והוא יפרה להם מאדירים, זה הכוונה מהמצרים, כי כתוב עליהם בשירת הים, צלו כופרת במים אדירים, שאז המצרים זה אדירים, והוא יפרה להם באדירים, הכוונה היא למים, כמו שכתוב בתלים, מקולות מים רבים, אדירים משפרי ים, אז זה הכוונה יבוא אדיר, הקדוש ברוך הוא, ויפרה לאדירים עם ישראל, מאדירים זה מהמצרים, והוא יפרה להם באדירים במים, זו דרשה ראשונה. דרשה שנייה באותו סגנון, יבוא ידיד בן ידיד, ויבנה ידיד, לי ידיד, בחלקו של ידיד, והתכפרו בו ידידים. מה הכוונה? אז יבוא ידיד זה שלמה, שכתוב עליו ויקרא את שמו ידידיה, ובן ידיד, הכוונה היא שהוא בן אברהם, שגם הוא נקרא ידיד, כמו שכתוב בירמיהו, מה לידידי בביתי, והוא יבנה את ידיד, זה בית המקדש, שכתוב עליו מה ידידות משכנותייך, והוא יבנה את זה לידיד, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב אשירנה לידידי, והוא יבנה את זה בחלקו של ידיד, הכוונה היא בנימין, כמו שכתוב אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו, והתכפרו בו ידידים זה ישראל, כמו שכתוב, נתתי את ידידות נפשי בחף אויביה, עד כאן הדרשה השנייה. הדרשה השלישית, יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. מה הכוונה? אז יבוא טוב זה משה, שכתוב עליו תר אותו כי טוב הוא, ויקבל טוב זה התורה, שכתוב כי לקח טוב נתתי לכם, והוא יקבל את זה מטוב, הכוונה היא מהקדוש ברוך הוא שעליו כתוב טוב השם לכל, והוא ייתן את זה לטובים, זה ישראל, שכתוב עליהם היטיב השם לטובים, זו דרשה השלישית. דרשה רביעית ואחרונה זה לגבי המילה זה או זאת, יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו. מה הכוונה? יבוא זה, זה שוב משה רבנו שכתוב לו כי זה משה האיש, ויקבל זאת הכוונה לתורה שכתוב וזאת התורה אשר שם משה, והוא יקבל את זה מזה, מהקדוש ברוך הוא שעל השם כתוב זה כלי וענווהו, והוא ייתן את זה לעם זו, הכוונה היא עם ישראל שעליהם כתוב עם זו קניתי, עד כאן הדרשה הרביעית ועד כאן השלב השני של האגדתה. השלב השלישי שמתחיל בשליש העליון של עמוד ב' זה שמקודם בשורה הראשונה של עמוד ב' הזכרנו שגם אברהם נקרא ידיד כי כתוב בירמיהו י' א' מה לידידי בביתי. ועכשיו אגב זה נפרד יותר לגבי הדרשה הזאת על הפסוק מה לידידי בביתי. אז בואו קודם נקרא את הפסוקים שם, זה בירמיהו י' א' נקרא את פסוקים תתוו תתזיין. מה לידידי בביתי? עשותה המזימתה הרבים ובשר קודש יעברו מעלייך כי רעתכי אז תעלוזי. זית רענן יפה פריתו קרא השם שמך לכל המולה גדולה הצית אש עליה וראו דליותיו. אלה הפסוקים ועכשיו פשוט נדרוש אותם. אז כאמור התחלת הפסוק זה מה לידידי בביתי, ורבי יצחק מתאר שכשחרב בית המקדש הקדוש ברוך הוא הגיע למקדש ומוצא שם את אברהם אבינו ואומר לו מה לידידי בביתי, ואומר לו אברהם באתי בשביל הבנים שלי למה אתה מעניש אותם, אז השם אומר לו כי הם חטו, ואז אברהם מנסה לסנגר עליהם וכל חלק מהפסוק זה בעצם תשובה של השם כלפי אברהם. אז אומר אברהם אולי הם חטו בשוגג, אומר לו הקדוש ברוך הוא עשותה המזימתה, כלומר לא הם עשו את זה במזיד, זה היה מזימה. אז אומר לו אברהם, אבל אולי זה רק מיעוט חטא, אומר לו השם את המילה הבאה, עשותם זימתה הרבים, כלומר זה הרבים חטו. אז אומר לו אברהם, טענה שלישית, היית צריך לזכור את ברית המילה, עונה לו השם את המשך הפסוק, ובשר הקודש יעברו מעלייך, הם לא עושים ברית מילה. אז אומר לו אברהם, טענה רביעית, היית צריך להמתין להם, אולי בסוף הם היו עושים תשובה. אומר לקדוש ברוך הוא במשך הפסוק שהפוך, כי רעתכי אז תעלוזי. דווקא כשאני לא מעניש אותם ונותן להם להמשיך בשמחה, לעלוז, אז הם נהיים עוד יותר רעים. אז כאן אברהם משתתק, אין לו כבר מה לומר, והוא מניח ידיו על ראשו, והוא צועק ובוכה, והוא אומר, מה, אין להם תקנה? אז השם אומר לו את הפסוק הבא, זית רענן, יפה פרי תואר, קרא השם, שמך. כלומר, עם ישראל נמשלו לזית, שכמו שזית לוקח לו זמן להוציא פירות, גם עם ישראל אמנם כרגע חוטאים ויאנשו, אבל בסוף גם הם יעשו פירות טובים. ונקרא את המשך הפסוק, לכל המולה גדולה הצית אש עליה וראו דליותיו. כאן זה כבר לא רבי יצחק דורש, אלא יש שני הסברים באמורים איך לדרוש את זה. רב חינן בר פאפה מסביר שהכוונה כאן לרמוז למרגלים, שהמולה זה מלשון מילים, שהמילים של המרגלים הם ראו דליותיו, והם גרמו לענפים החזקים של עם ישראל להתרועע, כי הם כביכול אמרו שהקדוש ברוך הוא בעצמו לא יכול לסלק מכאן את שיבת העמים ולהכניס את עם ישראל. זה הסבר ראשון, אבל מתקיף את זה רבי חייא ברבי חיננה, הוא אומר אם כן שהכוונה היא למילים של המרגלים, היה צריך להיות כתוב לכל מילה ולא לכל המולה, אלא הוא מסביר שזה בעצם המשך של הדו-שיח בין השם לאברהם, שהשם מנחם את אברהם, ובעצם אומר לו, קולך שמעתי וחמלתי עליהם. זה הכוונה המולה מלשון חמלה, כי ה' וח' מתחלפות, וממשיך רבי חייא ואומר, במה השם הקשיב לאברהם, הרי הוא לא ויתר להם על החורבן, אז הוא אומר, נכון, הוא לא ויתר, אבל הוא ריכז את האיסורים של הגלות, שלא יותר מדי קשים. איך הוא ריכז את זה? אז עקרונית עם ישראל צריך להיות בארבע גלויות, בבל, יוון, פרס ודום. אז לפי הגרסה הראשונה, בתכנון המקורי, לפני שאברהם התחנן, אז בכל אחת מהגלויות האלו היה אמור להיות קושי כמו כל ארבע הגלויות ביחד, כך שכל גלות היא בעצם פי ארבע קושי, ובמקום זה השם ויתר ועשה בכל גלות רק את הקושי שלה, זו גרסה אחת. גרסה שנייה זה שבתכנון המקורי, בגלות האחרונה, היו אמורים לגלות את כל ארבע הגלויות, כלומר להיות גם בבבל ואחרי זה ביוון ואחרי זה בפרס ואחרי זה באדום, ובמקום זה השם פיזר את עם ישראל בעולם, כך שחלק בבבל, חלק ביוון, חלק בפרס, חלק באדום, ולא אחד אחרי השני, אז ככה זה קצת פחות קשה. ועד כאן בעצם השלב השלישי של אגדתא, כשדרשנו את הפסוקים שם בירמיהו. השלב הרביעי והאחרון זה שכיוון שהזכרנו בשלב הקודם שהשם אמר שעם ישראל הוא כמו זית ואל דאגה אמנם עכשיו יענשו אבל בסוף יהיה טוב, אז אגב זה מביאים עוד שתי דרשות על זה שעם ישראל נמשל לזית. ביהושע בן לוי אומר שכמו שהזית העלים שלו לא נושרים אף פעם, לא בחמה ולא במות הגשמים, ככה עם ישראל אין להם בטלה עולמית, הם לא ייעלמו מכאן לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. דרשה שנייה רבי יוחנן אומר דווקא משהו קצת פחות חיובי, שכמו שהזית לא מוציא את השמן שלו אלא לידי קטיטה, כלומר מכות שהזית מקבל, ככה עם ישראל לא חוזרים למוטב אלא על ידי איסורים. ובזה סיימנו את כל אגדתא והגענו לנקודתיים שש שורות לפני סוף עמוד ב', עד כאן החלק השני, מחר נחזור למשנה, בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו שהמנחות צריכות להיות לא חמץ, אלא דווקא מצה, וזה מעכב, ובגמרא ראינו שני סעיפים, סעיף ראשון זה מה המקור שזה מעכב, כי זה שצריך להיות מצה זה כבר יש פסוק, אבל מה הפסוק הנוסף שמלמד שזה מעכב, ולזה ראינו שתי תשובות, תשובה אחת זה מהפסוק לא תאפה חמץ, אבל לזה ראינו שתי קושיות, א', בסדר, זה אומר שאסור חמץ, אבל עדיין זה לא אומר שחייבים דווקא מצה, אלא אולי גם מצבי הביניים בסדר, כלומר, סיעור לפי רבי יהודה, שזה איפשהו בין חמץ מצא או חלוט, אז מה המקור שגם זה לא טוב? זאת קושייה אחת. קושייה שנייה זה שהפסוק הזה כבר תפוס, ולמד אותנו שיש איסור לב בלהפות חמץ מצא, ולכן הבאנו מקור שני, וזה מהפסוק מצא תהיה. המילה תהיה מיותרת ומלמדת שזה מעכב, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שרבי פרידה שאל שוב את רבי ימי, מה המקור שלא מספיק שצריך שיהיה בסוף מצא, אלא צריך שבאופן חיובי כל הזמן ללוש את הבצק בשביל שלא יחמיץ, אז גם את זה למדו, מאותו פסוק, מצא תהיה, איך לומדים את שני הדברים? כי אם זה רק בא ללמד שזה מעכב, מספיק לכתוב מצא היא. למה כתוב תהיה? כי צריך שתהיה אותה, תעשה אותה, תלוש אותה, שהיא לא תהפוך לחמץ, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני, כיוון שדיברנו לרבי פרידה, ראינו אגדתא וראינו את זה בארבעה שלבים. בשלב הראשון רבי עזרא הגיע לרבי פרידה, ורבי עזרא ציין את הייחוס שלו, ורבי פרידה לא התרשם מייחוס, וזה קצת יציב את רבי עזרא, אז רבי פרידה תיקן והביא דרשה יפה, דווקא על החשיבות של ממי הגענו, וזה מהפסוק, אמרת להשם, השם אתה, טובתי בעל עליך, שכנסת ישראל אמרה, השם תחזיק לנו טובה שפרסנו את שמך בעולם, והשם אומר לו, זה לא אתם, טובתי בעל עליך, אלא לקדושים אשר בארצם, זה אברהם, יצחק ויעקב, ואדירי כל חפציבם, זה שלב ראשון. שלב שני, כשרבי עזרא שומע את ואדירי כל חפציבם, זה מזכיר לו ארבעה סוגים של דרשות שהוא דרש כשהראשון קשור למילה אדירים, וזה יבוא אדיר ויפרה לאדירים, מאדירים, באדירים, זו דרשה אחת. דרשה שנייה, יבוא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויקפרו בו ידידים, זו דרשה שנייה. דרשה שלישית, יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים, ודרשה רביעית, יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו, עד כאן השלב השני. השלב השלישי זה שמקודם השלב הקודם הזכרנו שידיד זה גם אברהם, כי כתוב מה לידידי בביתי ודרושים את זה על אברהם, אז כמו אביית רבי יצחק שמרחיב לגבי זה שכשחרב הבית, השם מצא את אברהם בבית המקדש, והוא שואל מה לידידי בביתי, מה אתה עושה פה? והגמרא דורשת את כל חלקי הפסוק לגבי טענות שונות שאברהם מעלה בשביל להציל את עם ישראל, וכשזה לא הולך אז הוא בוכה ואומר מה אין להם תקנה, והשם אומר לו את המשך הפסוק, זית רנן יפה פרי, אל תדאג הם כמו זית שבסוף עוד יתנו פירות, ואחרי זה בנו שתי גרסות לדרשה של המשך הפסוק, כל המולה גדולה וכולי, אם הכוונה היא למילים של המרגלים ולתוצאות הקשות שלהם, או שהכוונה היא דווקא הפוך לטוב, שהמולה זה מלשון חמלה, שהשם עדיין מנחם את אברהם אבינו שיהיה בסדר, זה היה השלב השלישי. בשלב הרביעי, כיוון שהזכרנו שישראל המשלו לזית, אז הבאנו עוד שתי דרשות על זה, דרשה אחת, שכמו שהזית, העלים שלו אף פעם לא נופלים, ככה עם ישראל אין להם בטלה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. עוד דרשה פחות טובה זה שכמו שהזית מוציא את שמנו על ידי קטיטה, ככה עם ישראל מוציא את הטוב שלהם על ידי איסורים חלילה, שיהיה בשורות טובות, כל טוב.